ילדים הם לא רק שמחה. ילדים הם כרגע האיום הדמוגרפי המרכזי ביותר על מדינת ישראל ועל איכות החיים בה. מאז קום המדינה צמחה אוכלוסיית ישראל מ-850,000 איש ליותר מ-9.5 מיליון אנשים, כמעט ב-11. עבור כל הישראלים החדשים שנולדים כאן בכל שנה, צריך לבנות מקום כלשהו לגור בו, לקלוט אותם בגן ובבית ספר איכותי, להסיע אותם על כביש ולספק להם מקום ראוי להתאשפז בו בעת הצורך. בפרק של היום נצלול להשלכות ההרסניות של קצב הילודה המוגזם במדינת ישראל. נבדוק מדוע אנחנו המדינה המערבית היחידה עם קצב גידול מהיר כל כך, ואיך אפשר וצריך להפוך את המגמה ולהתחיל לתעדף את איכות החיים בישראל על פני כמות התושבים שלה. בואו נתחיל. קשה מאוד לדבר על קצב גידול האוכלוסייה המוגזם בישראל ולבקר אותו מבלי לספוג קיתונות של ביקורת ולעורר אנטגוניזם. כשאני אומר שישראל חייבת לעצור ובאופן מיידי את קצב הילודה המסחרר שלה, אני עלול להתאפס כאליטיסט תל אביבי ומנותק, שלועג לאורחות החיים של קבוצות כמו חרדים, בדואים ודתיים לאומיים, או להיות מסווג כאנטי-ציוני שאינו רוצה יותר חיילים בצהל, או יותר יהודים מערבים בין הירדן לים. ואולי האתוס הקדוש מכולם. איך אפשר לדבר על ילדים יהודים כאיום דמוגרפי אחרי הטראומה שעבר עם ישראל בתקופת השואה, בה איבדנו יותר משליש מבני עמנו? אני מבקש מכל המבקרים לתת לי את הקרדיט שאינני אומר אף מילה כאן מתוך שנאה או זלזול באף קבוצת אוכלוסייה. אני גם לא אומר כאן כלום מתוך אנטי-ציונות. ההפך הוא הנכון. זו הסתכלות אמיתית בלבן של העיניים על בעיה שממשלות ישראל, וכן, גם אנחנו אזרחי ישראל, מתעלמים מלהסתכל עליה, להתבונן בה, להכיר בה ולפתור אותה. את הפרק הזה הקלטתי מתוך הערכה עמוקה לכל קבוצות האוכלוסייה שגרות בישראל. אני לוקח את הסיכון ואומר בכל זאת את המילים הבאות. אנחנו צריכים להפסיק ללדת את עצמנו לדעת ולעשות הכל כדי לעצור את שיעורי הילודה המבהילים של ישראל. את ההשלכות ההרסניות של גידול אוכלוסייה חסר מעצורים אנחנו רואים בכל תחומי החיים. מחירי הנדלן הטסים, הכבישים העמוסים והצפופים, התורים הבלתי נסבלים בנתב"ג, מערכת הבריאות שזועקת לעוד מיטות, והתוצאות הנמוכות להפליא של מערכת החינוך הישראלית בהשוואות בינלאומיות. כל אלו הם לא תוצאה של ספקולציה כלכלית או יד נעלמה. הם תוצאה של גידול אוכלוסין חד שלא קמה עוד המדינה שמסוגלת להתמודד עם הקצב שלו מבלי לפגוע באיכות החיים. אני רוצה לשכנע אתכם שקצב הגידול המבהיל של 1.8% בשנה פוגע לנו באיכות החיים. ובעיות רוחביות רבות של ישראל הן למעשה רק סימפטום של קצב הגידול המבהיל שלנו. הרבה מהנתונים שהציג כאן נלקחו מהספר המצוין והארץ מלאה של אלון טל, ספר שאני ממליץ לכם מאוד לעיין בו. בואו נבחן את הבעיות. 1. מחירי הדיור. כשיצא דפני ליף ביולי 2011 להפגין באוהל ברוטשילד, היא סחפה אחרי המדינה שלמה שהתלוננה על מה שכולם יודעים. מחירי הדיור בישראל איבדו כל קשר למשכורות שלנו ולמציאות שלנו. שימו לב לנתון הבא. כאשר דפני וחבריה ישבו באוהלים ומחו על יוקר הדיור המוגזם בישראל, חיו בישראל 7.7 מיליון אנשים. היום, 11 שנים לאחר מכן, מצטופפים בישראל כבר יותר מ-9.5 מיליון ישראלים. מדובר בכמעט 2 מיליון יותר ישראלים מאז 2011. אני רוצה רגע לנסות להמחיש לכם את זה. מאז 2011, אוכלוסיית ישראל גדלה ביותר מ-4 תל אביב חדשות. 1.8 מיליון ישראלים זה כמו גם 6 חיפות חדשות. לא משנה איך תסתכלו על זה, האנשים האלה יצטרכו מתישהו לגור איפשהו. אבל לא צריך לחכות עד אז. גם לתינוקות יש צרכים. הם צריכים מעונות וגן ובית ספר וטיפת חלב. מתחילים להבין את הבעיה? בכלכלה החוקים ברורים מאוד. וככל שיש יותר ביקוש וההיצע לא משתנה באותה מהירות, המחירים עולים. במקרה של ישראל, גם תוכניות דיור למשתכן, דירה בהנחה ותמ"א 38 לא הצליחו להדביק את קצב גידול האוכלוסייה. הלחצים הדמוגרפיים הם לא הגורם היחיד לעליית מחירי הדירות, אבל הם בהחלט הגורם המרכזי. הביקושים מצד ישראלים הם גם חריגים ביחס לעולם המערבי, שכן גיל הנישואים כאן נמוך יותר מהעולם המערבי. הגיל בו נשים מביאות ילד לעולם הוא צעיר יותר בהשוואה לעולם, והאוכלוסיות שצומחות בקצב המהיר ביותר, כמו חרדים למשל, נישאים בגילאים צעירים מאוד ומוסיפים ביקושים רבים למעגל מחפשי הדירות. עליית מחירי הנדלן היא לא סיפור תל אביבי בלבד, היא משפיעה על כולם. בשנת 2022 דווח על קצב עלייה שנתי של יותר מ-15% במחירי הנדלן, וישראלים רבים פשוט לא עומדים בזה יותר. המחירים הגבוהים בישראל לא נובעים רק מכך שישראל היא מקום אטרקטיבי לחיות בו. הם נובעים מזה שקצב הגידול במלאי הדירות לא מצליח להדביק את הקצב המסחרר בו גדלה האוכלוסייה. ועל כל דירה שמתפנה, יש עשרות קופצים. זו הסיבה לכך שאפילו ערים לא אטרקטיביות בישראל הפכו להיות סוג של ערי יוקרה. 2. תחבורה. אתם כבר בטח יודעים כמה פקו כאן אם יצאתם הבוקר מהבית, אבל שווה להסתכל גם על הנתונים של ה-OECD. היי סירי, מה זה ה-OECD?
ה-OECD הוא הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי. ארגון בו חברות 38 מדינות אשר מייצרות למעלה מ-60% מהתוצר העולמי. מדינות אלו חולקות ערכים משותפים של דמוקרטיה וכלכלת שוק חופשי ומשתפות פעולה אל מול האתגרים הכלכליים.
לפי נתוני ה-OECD, ישראל היא המדינה עם מערכת הכבישים הפקוקה ביותר ובפער עצום ממדינות ה-OECD האחרות. מאז שנת 2008 ועד 2022 נסללו כאן בכל שנה מעל 500 קילומטרים של כבישים חדשים, וגם הורחבו קיימים על חשבון שטחים פתוחים, אבל ההשקעה לא הקלה את התנאים בכבישים. ההפך הוא הנכון. הפקקים כאן רק מחמירים משנה לשנה. עם יותר מ-300,000 מכוניות שנמכרות בישראל מדי שנה. בסוף שנת 2020, היו בישראל 3.6 מיליון כלי רכב מנועיים. מתוכם 3.1 מיליון היו כלי רכב פרטיים. המספר הזה גדל בכל שנה ב-2.5%, שאותם אתם מרגישים בפקקים ההולכים ומתארחים. אפילו זעזועים כמו מגפת הקורונה, שהיו אמורים להגביר את העבודה מהבית, לא ממש עזרו, והצפיפות בכבישי ישראל הפכה לבלתי נסבלת, ולחזו שפוגעת בפריון העבודה, שהרי עובד שאיחר לפגישה והגיע אליה מאויף אחרי נסיעות בלתי נגמרות, הוא הרבה פחות פרודקטיבי. לא משנה מי יהיה כאן שר התחבורה, אם גידול אוכלוסייה כל כך מהיר, לא יעזרו כבישים חדשים או עוד מחלפים. אם לא נעצור את קצב גידול האוכלוסייה, המצב ימשיך להחמיר במהירות גדולה ומעריכית. אם נסתכל על מדינות אירופה, שם האוכלוסייה שומרת על גודלה, תקציבי התחבורה מושקעים בשיפור השירות לאזרח, בשיפור התשתית, בסלילת כבישים בטוחים יותר. אצלנו, התקציבים חייבים להיות מושקעים בהגדלת התשתית בצורה שלא יודעת גבול, רק כדי להישאר במקום. הפקקים המטורפים לא מרתיעים ישראלים מלרכוש מכוניות. הקצב רק הולך וגובר. וזה לא בגלל שינוי בעדפות. זה בעיקר מהסיבה הפשוטה, שבכל שנה מצטרפים לשוק עוד הרבה נהגים חדשים כתוצאה מגידול האוכלוסייה אחד. 3. מחלת הצפיפות והתורים. התשתיות של ישראל כבר לא עומדות בקצב גידול האוכלוסייה. בכל מקום צפוף לנו. קשה להשיג פינה שקטה או מוצלת באתרי הטבע הלאומיים. נתב"ג, שהיה בנוי במקור ל-16 מיליון נוסעים בשנה, כבר הגיע לקצה גבול היכולת עם 25 מיליון טסים בשנה. אזרחים לא מצליחים להוציא דרכון בזמן כי אין תורים במשרד הפנים. בריכות ומועדוני ספורט לא מקבלים מנויים חדשים בגלל צפיפות יוצאת דופן. בלתי אפשרי להשיג בזמן סביר תור לרופא מומחה בקופות החולים, ואפילו כשעוברים את הגבול בין אילת לסיני, נתקלים בתורים אינסופיים. אהבה של ישראלים לילדים ולמשפחות גדולות אולי מרחיבה את הלב אצל חלק מהאנשים, אבל בעיקר מחריבה את איכות החיים של רובנו, ודנה אותנו לצפיפות אינסופית בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו. צפיפות שרק הולכת ומתגברת, וכל ישראלי שסבתא שלו או מישהו שהוא אוהב הושפז בבית החולים, מרגיש את הנתון של 1.9 מיטות בלבד על כל 1,000 חולים, שממקם אותנו בשליש הנמוך מקרב המדינות המפותחות. זה מה שקורה על הנייר, אבל בפועל זה גורם לנו לזעום גם על הצוות הרפואי. והדברים שקורים על הנייר משפיעים גם על המציאות, נתון של 1.9 מיטות גורם בפועל לכל כך הרבה ישראלים לזעום על הצוות הרפואי שפותח עוד מיטה במקום לא מתוכנן ליד האהוב שלהם ברגע הכי קשה שלו. אם פעם הרגשתם שמשחררים קרוב משפחה שלכם מבית החולים מוקדם מדי כשהוא עוד זקוק לעזרה רפואית, אתם לא טועים. בתי החולים בישראל כמדיניות משחררים אותנו מוקדם יותר עם 4.8 ימי אשפוז ממוצעים בישראל לעומת 6.5 במדינות ה-OECD. אני בטוח שלחלק מהמאזינים פה זה עלה בחיי קרוביהם. 4. פחות צדק. עמידה בתור ובפקקים הן אולי סוגיות מבאסות, אבל הצפיפות הגדולה מייצרת עומס מוגבר גם בבתי המשפט, והאיכות של השיפוט נפגעת. ולכן כולנו נהנים מהרבה פחות צדק. דוח של משרד המשפטים משנת 2013 עמד את זמן ההמתנה הממוצע על פסיקה בתביעה אזרחית בבתי המשפט המחוזיים ב-20 חודשים. ערערתם לעליון? יצרתם עיכוב של עוד 21 חודשים. זה אומר שתהליך השיפוט ייקח יותר מ3.5 שנים. כשיותר אנשים מצפים לקבל שירות ממערכת המשפט, איכות ההחלטות שתתקבל בהכרח תרד. זו הסיבה ש86% מכלל המקרים הפליליים בישראל מסתיימים בעסקת טיעון, אחד השיעורים הגבוהים בעולם. וכל זה מהסיבה הפשוטה שבתי המשפט מעדיפים לכפות עסקה שכזו, במקום לערוך דיון ארוך עם ראיות וטיעונים, רק כדי לעמוד בקצב המבהיל של התיקים שמוגשים לכותלי בית המשפט. 5. מערכת החינוך. וזו נקודה כואבת. למרבה הצער, מערכת החינוך של ישראל מפגרת אחרי מדינות העולם, ולא יודעת להכין את תלמידי ישראל המאה ה-21. וכאן אני אחדש לכם. הבעיה של ישראל היא לא תקצוב מערכת החינוך. הבעיה הראשית של מערכת החינוך בישראל היא הצפיפות הגבוהה. בעוד בגן ממוצע במדינות ה-OECD מתחנכים 14 תלמידים, בישראל הנתון הזה מזנק ל-27. בבתי הספר היסודיים הממוצע בישראל הוא 27 לעומת 21 ב-OECD, אבל ההורים שבכם יודעים שכיתה עם 38 תלמידים או 40 תלמידים היא לא ממש דבר חריג. צפיפות היא כל כך בעייתית בבתי הספר. דמיינו ילד בכיתה א' שמתקשה קצת בקריאה. בכיתה של 40 תלמידים, איזה מורה יוכל לשים לב לתלמיד הזה ולעזור לו? התלמיד הזה יגרור את הבעיה לכיתה ב', ירגיש עם עצמו רע בכיתה ג', ובכיתה ד' עדיין נשאר מאחור ויובחן כתלמיד בעייתי על לא עוול בכפו. זו טעות נגררת. בכיתות קטנות, איכן שאפשר לתת תשומת לב גבוהה יותר לכל תלמיד, בעיות קטנות כאלו ייפטרו במהירות ולא יהפכו לטעות נגררת של שנים. גם ילדים מוכשרים ומבריקים לא יזכו לגירוי אינטלקטואלי מצד המורה שלהם שרק רוצה לסגור את הבסטה ולסיים את היום עם 40 תלמידים מ-90 בכיתה. לא פלא שהתוצאות של מבחן פיזה, שמודד את האוריינות והמתמטיקה של בני 15 ברחבי העולם, מציב את ישראל באופן כרוני בשליש התחתון שלו. ועוד לא דיברתי על זה שבכיתות צפופות יש יותר מקרי אלימות, קשה יותר לייצר שקט שחיוני כל כך ללמידה, ועל המשכורות הנמוכות של מורים בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD. גם תקציב גדול יותר לא ממש עוזר, מאחר והרבה מתקציב מערכת החינוך חייב ללכת על בנייה של בתי ספר חדשים. הבעיה היא לא בגודל התקציב, היא בלאן הוא הולך. הרבה מהתקציב של מערכת החינוך בישראל חייב ללכת על בנייה של בתי ספר חדשים, של כיתות חדשות, של עוד גנים, וזה רק כדי להתמודד עם הגל העצום של תלמידים שעתידים להגיע למערכת החינוך. תחשבו שבגרמניה, מדינה שהאוכלוסייה בה כמעט ולא גדלה ב-20 השנים האחרונות, התקציב של משרד החינוך היה יכול ללכת על שיפוץ מבנים, הוספת בריכה, תגמול מורים איכותיים, הכשרות עומק, בניית תוכניות מותאמות יותר למאה שאנחנו חיים בה, שיפור שכר המורים. אצלנו אחוז ניכר מהתקציב הולך רק על בניית עוד גני ילדים ועוד כיתות בשביל לדרוך במקום. אתם מתחילים להבין? לא משנה מי יהיה שר התחבורה, או מי יהיה שר הבריאות, או מי תהיה שרת החינוך, ומי יעמוד בראש משרד המשפטים, ומי יהיה אחראי על הבינוי והשיכון שלנו. כולם יצטרכו להתמודד עם גידול אוכלוסייה משמעותי ומהיר, שיעמיד את המערכות שהם אחראים עליהם בבעיה גדולה, וזה עוד לפני שהם יסתכלו בכלל על התוכן ורמת השירות של המערכת. גידול האוכלוסייה המהיר מייצר אוכלוסייה גדולה של ילדים, ומחייב אותנו להקדיש את כל המשאבים שלנו להתרחבות המערכות, ואת האיכות שלהן אנחנו מתעדפים נמוך יותר ומשאירים לאיזושהי נקודה לא נודעת בעתיד. הילודה הגבוהה בישראל פוגעת גם בסביבה. אם נמשיך בקצב הקיים למלא את הארץ, הריאות הירוקות יוחלפו בעוד שכונות שהן שכפול משעמם אחת של השנייה. בהמון מקומות בישראל זה כבר קרה. האם החזון שלנו לישראל הוא צפיפות, תורים ובטון? הפקקים בכבישים כבר יצאו מכלל שליטה. מערכת הבריאות שלנו עלולה להמשיך בתהליך הצלילה שלה, ועל כל הקסם הזה נמשיך לשלם ביוקר את מחירי הדיור שהם מהגבוהים בעולם, על איכות חיים שרק הולכת ויורדת, משבר האקלים, הפחתה בפליטות הפחמן, הצחקתם את ההורים לארבע תל אביב החדשות שנבראות כאן בכל עשור. גם אם ישראל רוצה לעמוד ביעדיה להפחתת פליטות פחמן, הגידול באוכלוסייה יתקזז בכל מאמץ שהיא תעשה, שכן יותר אנשים פשוט צורכים יותר. אז תסלחו לי, ילדים הם לא רק שמחה, הם מעמידים אותנו בסכנה אמיתית של קריסת מערכות. אני חושב שאפשר אחרת, שצריכה לקום כאן מנהיגות שתפסיק לעודד את הילודה ותעשה את ההפך, תחתור לאיזון בכמות הישראלים. זו מדיניות שתזכה כנראה לכיתונות של ביקורת, אבל היא הדבר הנכון לעשות, להתחיל לתעדף את איכות החיים שלנו על פני כמות החיים שלנו. אבל מתי הכל התחיל? איך ישראל הפכה לאחת האומות היולדות בעולם, ובטח ליחידה בעולם המערבי שמתרבה בקצב מהיר כל כך? אז נתחיל במורשת שלנו. עידוד רבייה היה תמיד עניין חיובי בתרבות היהודית. ואפילו אחת המצוות הקלות ביותר להבנה ביהדות היא פרו ורבו ומלאו את הארץ. אבל היום אני רוצה להתייחס לשנים הראשונות של מדינת ישראל ולהיגיון שהוביל את המדינה בעידוד הילודה באותן השנים. הסיפור קטן עליי. אני גר בנווה צדק, השכונה היהודית הראשונה מחוץ ליפו שהוקמה בסוף המאה ה-19. הבית שאני גר בו נבנה בשנת 1888. באותו הזמן חיו בשטחי ארץ ישראל רק 24,000 יהודים, שהיו מורכבים מהיישוב הישן וקצת משוגעים כאלה של תנועה חדשה לגמרי, התנועה הציונית. באותה תקופה, רוב תושבי הארץ היו ערבים, כ-300,000 איש. ארץ ישראל הייתה אזור שמיושב יחסית בדלילות. אחת המטרות הראשונות של התנועה הציונית הייתה להגדיל את מספר היהודים שגרים כאן בכל דרך, בדרך כלל על ידי עלייה, כדי להצדיק מול מעצמות העולם את הטיעון שיש להקים כאן בית לאומי לעם היהודי. המספרים אלו הלכו וגדלו בעיקר כתוצאה מהעלייה היהודית לאורך עשרות השנים שחלפו מאז. בעת הקמת המדינה, בשנת 48, חיו בישראל כ-700,000 יהודים, ולראשי המדינה היו הרבה סיבות טובות לעודד ילודה. במלחמת העצמאות איבדה ישראל אחוז אחד מאוכלוסייתה, 6,000 גברים צעירים שלחמו במלחמה. ישראל הייתה מדינה צעירה ומוקפת אויבים שהיו ענקים דמוגרפיים בהשוואה אליה, כמו מצרים למשל, סוריה, עיראק, ירדן ולבנון, ובטח כולם ביחד. כל לידה של זכר הייתה תעודת ביטוח לעוד חייל בצהל בעוד 18 שנים מאוחר יותר. באותן השנים, המספרים האלו היו קריטיים לעתידה של המדינה. בנוסף לכך, כבר בקום המדינה החלו להתברר ממדי השואה, ג'נוסייד חסר תקדים בהיקף שלו ובאכזריות שלו שהעמיד 36% מהעם היהודי. ערב מלחמת העולם השנייה חיו בעולם כ-17 מיליון יהודים. במהלך השואה בה נרצחו באופן שיטתי 6 מיליון יהודים, המספר הזה צנח לפחות מ-12 מיליון יהודים בשנת 48. בערב יום השואה של שנת 2022 התראיין בערוץ 12 רב שמה לתנין שלו בעת הצפירה. הניצחון שהוא הרגיש משקף במידה רבה את ההרגשה שישראלים רבים שותפים לה, שכל תינוק יהודי שנולד במדינת ישראל הוא בגדר נס, ניצחון ופיצוי על היהודים הרבים שמכונת הרצח הנאצית העלימה מהעולם. לא פלא שממשלת ישראל החלה לקדם בצורה נמרצת את הילודה כבר בשנים הראשונות שלה. המקדם מספר אחת של המדיניות הזו היה ראש הממשלה הראשון שלנו, דוד בן גוריון. כבר ב-1943, הוא קרא למשפחות להביא יותר ילדים, ובקיבוץ שדה בוקר, כשהיו נערכות חתונות ובן גוריון היה פוקד אותן, הוא ביקש מהקלה במעמד החופה להביא לפחות 4 ילדים לעולם. לבן גוריון היה לזה גם שם, עלייה פנימית. עוד לפני הכרזת העצמאות, מנהיגי המדינה האמינו שככל שיהיו יהודים רבים יותר בישראל, כך הסיכוי שהקהילה הבינלאומית תכיר בזכות של היהודים להקים מדינה ותהפוך אותם לעובדה מוגמרת בשטח. בן גוריון האמין שנשים יהודיות שמביאות פחות מ-4 ילדים הן כמו חיילים שמשתמטים מהשירות הצבאי שלהם. מכל הסיבות האלו, הדמוגרפיות, הלאומיות, הצבאיות והשיקום לאחר השואה, לאחר קום המדינה התחיל הרומן של ישראל עם עידוד הילודה. רומן מאוד אפקטיבי שנשא פירות רבים. ב-19 ליולי 1948, ממשלת ישראל התחילה לחלק פרסים ליולדות מצטיינות, והעניקה פרס של 100 לירות שהם כמו 300 דולר של היום, לכל אישה שיולדת ילד עשירי. למרות הכוונה של ממשלת ישראל לעודד ילודה של תינוקות יהודים, בפועל רוב מי שהגיעו לילד העשירי היו נשים ערביות, ובשנת 1959 הפרס הזה הופסק. המדיניות הזו נחלה כישלון, אבל זה לא היה כל כך נורא, כי בשנות ה-50 הגיעו לישראל עולים חדשים רבים ממדינות העולם. אבל בשנות ה-60, קצב העלייה לישראל התמתן, והממשלה החלה לדאוג מקצב הגידול של האוכלוסייה היהודית שלא עולה באופן מספק. האוכלוסייה הערבית לעומת זאת העלתה מאוד את שיעורי הילודה שלה כתגובת נגד לעליית הציונות, ועמדה על ממוצע של יותר משמונה ילדים לאישה. תנסו רגע להבין מה עבר בראשם של מקבלי ההחלטות בישראל. אפילו שהגיעו לישראל מאות אלפי יהודים בשנות ה-50, שיעורה של החברה הערבית מתוך סך האוכלוסייה לא ירד. בכלל. וזאת כתוצאה מהילודה הגבוהה שלהם. כאן כבר בן גוריון החליט שהוא נכנס לעובי הקורה, והחליט שהוא רוצה להתחיל לבנות מדיניות עידוד ילודה אפקטיבית יותר. ולצורך זה, הוא מינה סוג של פרויקטור, פרופסור רוברטו בקי. היי סירי, מי היה רוברטו בקי?
רוברטו בקי הוא כלכלן איטלקי ישראלי שפרסם את מאמריו הראשונים בגילי ה-10 והפך לפרופסור לכלכלה כבר בגיל 25. הוא החל דרכו כסטטיסטיקאי בבית החולים הדסה בירושלים, שם יבחין בקצב הילודה הנמוך של נשים יהודיות. בעקבות זאת הוא כתב דוחות פסימיים על עתיד גידול האוכלוסייה היהודית בישראל. כשקמה מדינת ישראל וירשה מהבריטים את המכון הסטטיסטי שלהם, הפך בקי לראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ישראל, הלמ"ס. בשנת 1962 הפך פרופסור בקי לראש הוועדה לבעיות הילודה, ששמה לה למטרה להגדיל את הילודה היהודית.
אתם תהיו קצת בהלם מהנתון הבא, אבל בשנות ה-60 יהודים חרדים, חילונים, מסורתיים ודתיים היו בעלי משפחות כמעט זהות בגודלן. וגם למשפחות חרדיות היו ברוב המקרים לא יותר משלושה ילדים, או ליתר דיוק, 2.7 ילדים למשפחה חרדית. הפער האמיתי היה בין נשים משכילות ללא משכילות. בקרב נשים ערביות שיעור הילודה עמד על יותר משמונה ילדים לאישה, כשאצל היהודים הנתון הזה עמד על סביב 2.7. צריך גם לומר שההנהגה באותם הימים הייתה מורכבת מיהודים ממוצא אירופי, והם היו מודאגים לא רק מקצב הילודה של נשים ממוצא ערבי, אלא גם של נשים ממוצא יהודי ממוצא מזרחי. מבחינתם, שאלת המפתח הייתה איך לגרום לנשים יהודיות ממוצא אירופי להביא יותר ילדים. הדבר הזה לא היה עובר היום, אבל בשנות ה-60 זו הייתה המציאות מתחת לפני השטח. הוועדה של בקי המליצה לקבל כמה החלטות שמטרתן הייתה לעודד ילודה של נשים יהודיות. 1. הגבלת הפלות לבתי חולים מורשים בלבד. 2. סיוע כספי למשפחות גדולות באמצעות מענקי לידה. 3. סיוע כספי למשפחות גדולות באמצעות הקלות מס, שיוגדלו עם כל ילד נוסף שנולד. 4. עידוד מעסיקים לשעות עבודה גמישות ומצומצמות לאמהות. 5. משכנתאות נוחות או מענקים למשפחות ששאפו להגדיל את הבית שלהן כדי שיהיה בו מקום לילדים נוספים. 6. עידוד ציבורי למשפחות עם 4 ילדים בתור האידיאל. מילות השיר הפופולרי, ילדים זה שמחה, מבהירות את המדיניות של הממשלה. תביאו 2, תביאו 3, תביאו 4 ילדים. תקבלו שיקונים, כניסה ומטבח ושני חדרים קטנים. תביאו 4, תביאו 5, תביאו 6 ילדים. תקבלו הנאה וכבוד מקרובים, אתם אוהבים ילדים. תראו איזו יעילות ישראלית. כל משרדי הממשלה נרתמו ליישום מסקנות הוועדה של בקי. הרבה מההחלטות של אותה ועדה משפיעות על החיים שלנו עד היום. וזה היה הרגע שבו התחילה המדיניות הישראלית להגדלת האוכלוסייה להיות מאוד מאוד אפקטיבית. המדינה התחילה לעשות הכל כדי לגרום לנשים ללדת. היא העניקה מענקי לידה מוגדלים. העניקה תעדוף בדיור ציבורי למשפחות גדולות. העניקה הנחות מס רכוש והנחות בארנונה, התחשבות גדולה יותר מצד מקומות עבודה ועודדה מעונות יום. אבל הכלי המשמעותי והאפקטיבי ביותר שישראל השתמשה בו היה קצבאות הילדים. הקצבאות התחילו ממש בקטנה, עם בקושי 3% תוספת ממוצעת להכנסה של משפחה ישראלית. אבל הן צמחו במהירות. הן התחילו בצורה צנועה יחסית בשנת 59, והוענקו למשפחות עם ילדים עד גיל 14, אבל בשנת 1965 זה כבר הורחב לילדים עד גיל 18. בשנת 1970 נעשה ניסיון למקד את ההטבה של קצבאות הילדים באוכלוסייה היהודית בלבד, על ידי הוספת קצבת ילדים נוספת בתנאי אחד קטן, שאחד מהורי, דודי או סבי הילדים שירת בצהל. כך נשארה האוכלוסייה הערבית בחוץ. בשנת 74 קצבאות הילדים הפכו לאוניברסליות והחלו לגדול ללא הגבלה על כמות הילדים. ככל שהיו לך יותר ילדים, קיבלת יותר. ב-1960, קצבת ילדים לעשרה ילדים עמדה על פחות מרבע מהשכר הממוצע, אבל ב-1975 היא כבר עמדה על שליש ממשכורת ממוצעת. זו הייתה הנקודה שקצבאות הילדים כבר הפכו להיות ממש משמעותיות, בייחוד לעשירונים התחתונים. המדיניות של קצבאות הילדים עבדה כמו קסם. בשנת 1960 רק 4,731 משפחות בישראל היו עם 7 ילדים או יותר. אבל בשנת 95 המספר קפץ ל-18,000 משפחות עם 7 ילדים או יותר. פי 4.5, כשהאוכלוסייה עצמה גדלה רק פי 1.5. כמעט כל העלייה הייתה בקרב ערבים וחרדים. בקרב משפחות בעשירונים העליונים, קצבאות הילדים לא היו מאוד משמעותיות בקבלת ההחלטה להביא ילד לעולם, אבל בעשירונים התחתונים, הקצבאות היוו נתח משמעותי מהכנסת המשפחה הכוללת. הנציגים של החרדים בכנסת, שהפכו לחברים קבועים בקואליציות מאז המהפך הפוליטי בישראל בשנת 77, התעקשו על קידום מדיניות שתומכת במשפחות גדולות. אבל זה לא קרה רק בממשלות ימין. גם ממשלת השמאל של אהוד ברק בשנת 2001 נאלצה להגדיל את קצבאות הילדים וגרמה לכך שמשפחה עם 10 ילדים תקבל כבר 6,903 שקלים. הפוליטיקאים עטפו את המדיניות הזו כמדיניות סוציאלית מטיבה וכינו אותה חוק משפחות ברוכות ילדים. ולמי שחושב שאוכלוסיות חרדיות מביאות ילדים רק מסיבות דתיות, תתפלאו לגלות כמה הקצבאות משפיעות. בשנת 1979, מספר הישראלים שהגדירו את עצמם כחרדים עמד על 140 אלף איש בלבד. היום הוא עומד על יותר ממיליון. שיעור הפיריון בקרב חרדיות שהתחתנו לפני 1955 הסתכם ב-2.77 ילדים בלבד, וגיל הנישואין בקרב חרדים היה 27. היום גיל הנישואין צנח ל-21, ואישה חרדית צפויה ללדת כ-6 ילדים. וגם זו ירידה מסי של 8 ילדים שהיה בסי מדיניות קצבאות הילדים המנופחות. מדינת ישראל מעודדת את זה בהרבה דרכים, וזה לא רק בקצבאות. למשל, בנייה של ערים חרדיות מופרדות, שהילדים שגדלים בהן אינם חשופים כמעט בכלל לעולם המודרני או ללימודי ליבה, קולט אותם בתוך מציאות שלא מדגימה להם אף מודל אחר לחיים. הסטטיסטיקה של היום אומרת שיותר מ-60% מהחרדים הם מתחת לגיל 20, ואיך שלא נסתכל על זה, הפרופיל הדמוגרפי של אוכלוסיית החרדים בישראל מזכירה פירמידת גילאים של מדינה מתפתחת, שבה אחוז קטן ביותר של האוכלוסייה העובדת צריך להחזיק אוכלוסייה הולכת וגדלה של ילדים. מאחר והכלי הזה של קצבאות ילדים הוא כל כך אפקטיבי, הוא הפך לסוגיה פוליטית נפיצה. בשנת 2003, בנימין נתניהו בתור שר האוצר קיצץ אותן בצורה חדה ואחראית, ובבחירות שהתקיימו לאחר מכן, התרסקה הליכוד למספר המנדטים הנמוך בתולדותיה. אבל כשנתניהו הפך לראש הממשלה בפעם השנייה, הוא תיקן את הרושם שהוא יצר מול החרדים. בשנת 2012, לאור דרישת המפלגות החרדיות, הוא כבר העלה בחזרה את קצבאות הילדים. כל נושא הקצבאות נראה קצת כמו נדנדה פוליטית, שתמיד מאיימת לחזור, בעיקר בגלל שהכלי הזה הוא כל כך אפקטיבי. מחקר על בוחרות ש"ס יכול להראות כמה זה מובהק. נשים חרדיות ממוצא ספרדי הביאו בממוצע 4.57 ילדים בתחילת שנות ה-80, אבל באמצע שנות ה-90, אחרי עשור של מדיניות קצבאות הולכת ומתנפחת, הנתון זינק ל-7.24 ילדים לאישה. כל המחקרים הדמוגרפיים בישראל מצביעים על כך שקצבאות הילדים השפיעו באופן מובהק על ההחלטה להביא לעולם ילדים נוספים, וכשאין יורדות, הממוצע יורד. מחקר של הדמוגרף ההולנדי, אדריאן קולוויג' מראה שבכל פעם שקצבאות הילדים יורדות, הילודה בקרב האוכלוסיות בעשירונים הנמוכים יורדת, ובכל פעם שהן עולות, הילודה גדלה. כאילו שאנחנו לא גדלים בקצב מסחרר מספיק, ישראל גם לא ממש רואה בהפלה ככלי שיש לתמוך בו. בעת הקלטת הפרק הזה, מתחולל דיון סוער בארצות הברית. בית המשפט העליון האמריקאי שוקל לבטל את פסיקת רו וייד, שהפכה את ההפלות לחוקיות בכל המדינות בארצות הברית. ולמען האמת, זו סוגיה הרבה יותר נפיצה פוליטית בארצות הברית מאשר בישראל. אבל גם בישראל, מדיניות ההפלות הרשמית רואה בהפלות כמשהו שלילי, לפחות מבחינה חוקית. אישה שרוצה לבצע הפלה בישראל חייבת לעבור ועדה. הקריטריונים של הוועדה הזו ממש לא מעודדים את האישה לקבל החלטה לטובתה האישית. לוועדה הזו יש תנאים. בואו נסתכל על התנאים של הוועדה הזאת. 1. נשים מתחת לגיל 18 או מעל גיל 40 זכאיות אוטומטית להפסקת הריון. 2. נשים שאינן נשואות או נשים נשואות שהריונן נובע מיחסים אסורים על פי החוק הפלילי או שהעובר לא מהגבר אליו נשואות רשאיות להפיל. 3. בריאות העובר, אם יש סכנה שיש לו מום או גופני או נפשי. 4. בריאות האישה, אם ההיריון מסכן את חייה של האישה או עלול לגרום לנזק. אגב, בעבר היה גם סעיף סוציאלי, שמתיר לאישה לעבור הפלה אם ההיריון נפגע בתנאים שלה. אבל הסעיף הזה בוטל לאור לחץ של מפלגת אגודת ישראל חרדית בשנת 79. עכשיו, אישה שרוצה לעבור הפלה יכולה כמובן לשקר לוועדה. אבל עצם זה שאישה שנמצאת בהיריון צריכה לעבור ועדה אתית שצריכה לאשר את מה שהיא רוצה לעשות עם הגוף שלה, זה כבר עלבון לאנשים. דבר שני, לשקר כזה יכולה להיות משמעות חוקית הרסנית. למשל, אם אישה נשואה תצהיר בפני הוועדה שהעובר לא מבעלה רק כדי לזכות באופציה להפיל חוקית, הדבר יוכל לשמש נגדה במקרה של גירושין, שכן תהיה הוכחה משפטית לכך שהאישה ניהלה רומן מחוץ לנישואין. למה שאישה תצטרך לעמוד בפני ועדה כזו? זה בעיקר גורם לכך שנשים יחפשו פתרונות לא רשמיים וילכו לבצע הפלות במוסדות פרטיים. מה שנגיש בעיקר לנשים מחתך סוציו-אקונומי גבוה ופוגע בנשים החלשות ביותר. כאילו שהוועדה המשפילה הזו לא מספיקה, בישראל פועל גם ארגון אפרט שמנסה להשפיע על נשים בהיריון ששוקלות הפלה לוותר עליה, תוך הבטחה לדאגה לאותן הנשים. הם לא בוחלים באמצעים, ומסוגלים להראות תמונות מזעזעות לנשים, ולו רק כדי לגרום להן לשמור את התינוק. תינוק שיכול למוטט אותן כלכלית. עמותות כאלו מורשות בצורה זויה להיכנס לצבא, לאוניברסיטאות, ולהסתובב בין נשים שעומדות לגשת לוועדות להפסקת ההיריון. ותקשיבו לזה, בטופס של הוועדה להפסקת ההיריון, יש אפילו שאלה משפילה, כמו מדוע לא השתמשתם באמצעים למניעת ההיריון, וכשאתם מסתכלים על תשובות שאתם יכולים לתת, זה סיבה דתית, הריון רצון, סיבה רפואית או שכחה והזנחה. גם התשובות משפילות מאוד. אז ישראל לא ממש חזקה בלאפשר הפלות, אבל היא מנסה מאוד לעזור לנשים להיכנס להיריון. טכנולוגיות הפריה חוץ גופית, IVF, הפריות מבחנה, מקודמות במרץ על ידי ממשלת ישראל בעלויות עצומות. מהבחינה הזו, ישראל פתאום הופכת להיות מעצמה ליברלית, בלי שום קשר לסטטוס אישי, נשים רווקות, נשים לסביות, נשים ערביות, כולן יכולות ליהנות מטיפולים חינמיים. גרושות אפילו יכולות להשתמש בביציות מופרות מתקופת הנישואין, אם הגרוש לא מתנגד לזה, וישראל מעניקה טיפולי פוריות ללא עלות עבור שני הילדים הראשונים. הטיפולים האלו עולים עשרות אלפי דולרים, שממומנים מכספי משלם המיסים. המפלגות החרדיות והדתיות תומכות בזה, ובקרב ישראלים רבים, גם חילונים, הורות הפכה לזכות של ממש. הטיפולים האלו עולים עשרות אלפי דולרים, כמו שאמרתי, ובמקרים רבים הם גם יכולים לפגוע בבריאות האישה, וישראל למעשה מעודדת עם הטיפולים האלו ילודה נוספת, כשהמציאות היא שנולדים כאן המון ילדים ממילא, ואנחנו בקושי עומדים בקצב. מעבר לכך, ישנו עוד מקור לגידול האוכלוסייה, עלייה יהודית מרחבי העולם. פה אני הולך לגעת בעוד אתוס חשוב, העלייה למדינת ישראל. בעת הקמת המדינה, יהודים רבים בעולם היו במעמד פליט או היו בסכנה אמיתית לחייהם. אני יודע את זה כי סבא וסבתא שלי היו כאלה. אפילו בתחילת שנות ה-90, עם התמוטטות ברית המועצות, יהודים רבים היו נתונים למצב שבו הם חיים במדינה עם כאוס כלכלי. אבל בשנת 2022, הרוב המכריע של היהודים בעולם גרים במדינות מערביות מפותחות, כמו ארצות הברית, קנדה, צרפת, בריטניה, גרמניה ואוסטרליה. ולמרות שהאנטישמיות אכן קיימת וגם יכולה להיות אלימה ומכוערת, רק מיעוט קטן של היהודים בעולם חיים במקומות שבהם נשקפת סכנה מהותית לחייהם. אני לא חושב שצריך לבטל את חוק השבות, אבל אני באמת שואל, מדינה עם קצב גידול אוכלוסייה מהיר כל כך, באמת צריכה להשקיע כספים במאמצים אקטיביים לשכנע יהודים לעבור אליה? עוד מחשבה מעניינת, היא שלפי חוק השבות יש המון אנשים שאין להם שום קשר ליהדות ויכולים להגיע לישראל. בארצות הברית לדוגמה, חיים לפי הערכות שונות כ-6 מיליון יהודים. אבל זו רק אוכלוסיית הליבה. אנשים שבאמת מגדירים את עצמם כיהודים. אבל זכאי חוק השבות? מאוד ייתכן שבארצות הברית יש יותר מ-20 מיליון זכאים של חוק השבות. עכשיו, תדמיינו מצב היפותטי שארצות הברית עוברת קטסטרופה כלכלית או לאומית, ומיליוני פליטים ממנה מגיעים לישראל. האם אנחנו נהיה ערוכים לקבל אותם? אם זה נראה לכם כמו מצב עזוי או בלתי אפשרי, תזכו בערכות משנות ה-80 שאין שום סיכוי שיהודי ברית המועצות יעברו לישראל. אף אחד לא יכול לחזות את הכאוס הפוליטי של התמוטטות ברית המועצות. ובארצות הברית של היום יש הרבה יותר זכאי חוק השבות מאשר בברית המועצות של אז. אז מה אנחנו צריכים לעשות? האם ישראל צריכה להגביל את הילודה? כמו סין? אני כמובן לא הייתי רוצה להמליץ על צעדים דרקוניים ואנטי דמוקרטיים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל בשאלה איזו ישראל אנחנו רוצים כאן. המדיניות הנוכחית וחוסר התכנון מובילים אותנו לעתיד של ישראל צפופה, עם פירמידת גילאים שיותר דומה למבנה האוכלוסייה של מדינות כמו ניגריה, מאשר לזו של הכלכלות המתקדמות בעולם. אנחנו הולכים לישראל של 15 מיליון תושבים, של בנייה בלתי פוסקת, של מחירי נדלן עולים ותשתיות שלא מצליחות להכיל את האוכלוסייה ההולכת וגדלה. אני לא פסימיסט רואה שחורות, אני אפילו מחשיב את עצמי כאדם אופטימי, אבל זוהי המציאות היום כבר בכבישים, במערכת החינוך או בשוק הנדלן. אני חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטה שישראל לא צריכה להיות רק הבית הלאומי לעם היהודי, היא צריכה להיות וילה. היא צריכה ויכולה להיות המדינה העשירה בעולם. מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להתחיל לתעדף איכות חיים על פני כמות חיים. וזה אומר שכמדינה נצטרך לקבל את ההחלטה להפסיק לעודד ילודה. אנחנו כבר לא צריכים אותה יותר. בקום המדינה, לעידוד גידול האוכלוסייה היה היגיון ברור. יותר חיילים לצהל, יותר נוכחות דמוגרפית בשכונה המזרח תיכונית. אבל היום הזמנים השתנו. ומדינות יכולות להיות משמעותיות מאוד בזירה הבינלאומית, גם מבלי להיות ענקיות דמוגרפיות. גודל אוכלוסייה עצום הוא לא ערובה לכך שמדינה תהיה חזקה יותר או מפותחת יותר. עודו למשל, היא מדינה של למעלה ממיליארד ושלוש מאות מיליון נפשות. ארצות הברית היא מיליארד איש פחות ממנה, אך היא הכלכלה החזקה בעולם. סינגפור, שוויץ, הונג קונג, וכן, גם ישראל, יכולות להיות משמעותיות ומשפיעות בזכות הטכנולוגיה, והסופט פאוור שלהן. ולאוכלוסייה הענקית כבר אין את היתרון הצבאי שהיה לה בעבר. מאוד יכול להיות שבמלחמה עתידית מול איראן, היכולת לשתק את מערכת החשמל של האויב באמצעות יחידת סייבר שמונה כמה עשרות חיילים, תהיה משמעותית יותר מאשר גודל צבא הקבע. את זה מקבלי ההחלטות של היום כבר יודעים. אז מה זה אומר? צריך לקום כאן לובי שמקדם בצורה נמרצת והחלטית את הפסקת המדיניות מעודדת הילודה של ישראל ומתעקש על זה. זה אומר לבטל החלוטין את קצבאות הילדים, לבטל את התמיכה המסובסדת בהפריות חוץ גופיות, לבטל את התעדוף למשפחות מרובות ילדים בהנחות שונות, כמו דיור ציבורי, הנחות בארנונה ואפילו הנחות לחוגים, ולמנוע מפוליטיקאים חרדים לתגבל אוכלוסיות כאלו באמצעים שמוקצים רק למשפחות מרובות ילדים, כמו הטבות לקניית מזון או דירות והנחה למשפחות ענק. צריך להפסיק, במהירות האפשרית, את הקמתן של ערים חרדיות מופרדות, שהן בעיניי סגרגציה, שמחרבת את העתיד של דור ענק של ילדים, שיגדלו לתוך מציאות שבה נישואין בגיל 21, ויצירת משפחה ענקית הן האופציה היחידה, ולימודי ליבה והיכולת להסתכר בכבוד ילכו והתרחקו מהם. כיום, על מפת התכנונים, ערים חרדיות רבות כאלו. האם מה שאנחנו רוצים ליצור הוא עוד הפרדה בחברה? עוד אוכלוסיות שיהיה להן קשה לצאת ממעגל העוני? כבר היום לחרדים רבים שהם לא מקשה אחת, נמאס להיות עניים, אבל המדינה מעודדת אותם להיות כאלו. במקום זה, על ישראל לקבל צעד אמיץ ולהתחיל לעודד את גודל המשפחה הרצוי. משפחות שלא יותר משני ילדים. זו הסיבה שצריך להפסיק לקבל הטבות מסוימות אם יש לך יותר משני ילדים, כמו נקודות זיכוי במס הכנסה. לבטל לחלוטין כל הגבלה על אישה שרוצה לעבור הפלה. זו הזכות שלה. לחלק אמצעי מניעה לנשים שרוצות בכך, ובמקום חזון של גידול אוכלוסייה בלתי פוסק שפוגע באיכות החיים של כולנו, אנחנו צריכים ללכת על מדיניות של שמירה על גודל האוכלוסייה. זו מדיניות שיהיה קשה מאוד להכיל אותה פוליטית. היום אין בישראל לובי משמעותי נגד ילודה, ואפילו חילונים בישראל מביאים יחסית הרבה ילדים ביחס לעולם. זה חלק מהטבע שלנו בתור ישראלים. אבל הגענו לנקודה שזה כבר הופך להיות מסוכן. צריך להפוך את המגמה ולהכריז על זה שילדים הם לא רק שמחה נטו. בחזון שאני רואה אותו, כדי להפוך את ישראל לאחת המדינות העשירות בעולם, אנחנו צריכים להפוך את המדיניות של ישראל לכזו ששומרת על גודל האוכלוסייה. אני נאור נרקיס, וזה היה עוד פרק בפודקאסט שיקולים. פרק הבא, נכיר שניים מהגורמים שיוצרים את יוקר המחיה הגבוה כל כך בישראל, כמעט בלי שמישהו ינסה בכלל לעצור אותם. אבל עד אז אני מזמין אתכם להצטרף לקהילה שלנו בפייסבוק שנקראת שיקולים. שמתי לכם לינק לשם בתיאור של הפרק כדי שיהיה לכם קל לעשות את זה. בקהילה אפשר לשאול שאלות, להציע רעיונות לפרקים ולשתף את התובנות שלכם. אני קורא כל תגובה ותגובה וכל פוסט ופוסט. שם גם תחכה לכם רשימת המקורות ותמלול מלא של הפרק. אני רוצה להודות לעורך הסאונד אורי בנדו, לסאונדמן טל אלפקס, לאולפני פרוקאסט של אור אליאז ולמנהלת הקהילות מיכל רוקר. תודה על ההאזנה, תמשיכו לשתף את הפודקאסט וביחד נהפוך את ישראל למדינה העשירה בעולם.